שלום לכולם, צהריים טובים, היום על גוערה רבי נחמן נחת למה שנקרא אחר הצהריים. אנחנו נמצאים בליקודי מוהר"ן תורה א', שיעור השני בתורה א', בשורה 15 אצלכם. תן לי בבקשה את המקורות כדי שנוכל לעקוב ולסרב ולהנחות אתכם באיזה שורה. אני קורא מהספר, אבל נקדים, אנחנו ראינו בשיעור הקודם שהחוכמה שאנחנו מדברים עליה, כן? היא מה שנאמר בה, החוכמה תחיית בעליה, כן? על מה אנחנו מדברים, איזה חוכמה? החוכמה למבקשי השם. כלומר, העניין באמת לרצות את הקדוש ברוך הוא. לדבר, להגיע אליו, להתקשר איתו. לכן המושג חוכמה היא לא כמו שהעולם נוהג לומר, יש לו חוכמה. לא, חוכמה אמיתית היא באמת להיות קשורים לעניין האלוקי. לכן ההתקשרות אל החוכמה הזו היא מחייבת הכנה כמו כל חוכמה אחרת, אבל לא רק של השכל. כי בחוכמה אחרת, חוכמת המדעים או כל חוכמה אחרת, מחייבת כלי שכל. שכל שמבין, שחוקר, שמתוך הדבר הכתוב הוא מגיע לתובנות, נכון? זה נקרא כלי השכל. אבל כשאנחנו מדברים על החוכמה מצד היותה שורש באלוקות, אנחנו מדברים על החוכמה של לדעת את השם, כן? פה זה מצריך לא רק את כלי השכל, זה צריך גם הכנה נוספת. והכנה נוספת היא הכנת הנפש. הנפש, אתם זוכרים, למדנו בתניא, שיש נפש אלוקית באדם. כלומר, צריך להכין אותה. זה לא מפגש רגיל של מלחמת ההבנה, או השלמה, או חקירה בכלי השכל בלבד. אלא יש פה צורך גם להכין את הנפש. שהרי למעשה, צריך להגיד את זה בצורה פשוטה, אולי אפילו לפעמים לא נעימה כל כך, אבל היא אולי אמירה אמיתית ביותר כשאנחנו מדברים על קרבת השם. כשאדם מחפש את קרבת השם, צריך לדעת דבר מאוד פשוט. אי אפשר להיות קרובים לקדוש ברוך הוא, ואפילו לא במעט שבמעט, בלי שתהיה בזה מעורבות נפשית עמוקה. אדם שמצד הנפש שלו אין לו עניין בקדוש ברוך הוא לא יהיה קרוב אל הקדוש ברוך הוא ולא יהיה לו עניין בקדוש ברוך הוא וזהו. אולי הוא יהיה ידען במקצועות הקודש, אבל זה לא קרבה. הוא מאבד את באמת החיבור האמיתי. כלומר, החיבור האמיתי אל הקדוש ברוך הוא לא נובע מצד השכל. הוא לא יכול. אלא רק מצד מוכנות נפשית לדבר. נפש זה רגש, רגש לעבודת השם. להתקרב לקדוש ברוך הוא צריך להרגיש, זה משהו פנימי. זה לא רק מצד שכל, כי אדם יכול להבין בשכל, נגיד, שבאמת אין לו, אם הוא אמיתי, אין מה לעשות, צריך להודות שיש בורא לעולם, וזה מחייב, והוא יכול להבין את זה בשכל, אבל הוא לא עושה כלום עם זה. כי ברגש אין לו שום דבר בעניין. ממילא הוא לא עושה כלום. ויגיד, כן, אני מאמין באלוהים, אתם מכירים את האנשים שאומרים את זה, אני חושש בזה. אלא אם כן, יש בפנים מעורבות רגשית, הוא כן, כן, באמת, מרגיש כלפי הקדוש ברוך הוא, שייכות. זה בא מצד הנפש, והוא אומר את זה טוב, בסדר. אבל, אם זה מתבסס רק על כלי השכל, אין לזה כלום. זה לא תופס, זה לא קרבת השם. זה אמירה בעלמא. וכמו שאני יכול להגיד, אני, תשמע, אני קרוב לפיזיקה, מאוד מעניין אותי. מה זה גורם? מה זה... איך זה משפיע על מהלך חייך, איך זה משפיע על המידות שלך, על ההתנהגות שלך, על ההתנהגות שלך, כלום. שום דבר, רק לשכל. אז אתה יפה, יכול לתת הרצאה יפה בפיזיקה. לעניין את כולם, כולם יהיו במתח. תגמור את ההרצאה, כולם יגידו לך שכוח ולא, יצאת משם, נשאר אותו אותו דבר. אדם שמצד הקרבה לקדוש ברוך הוא אצלו בפנים, זה אמיתי, בנפש, לא בשכל. והוא ידבר, הוא ייתן שיעור, הוא ייתן... זה יזיז אותו במשהו, אפילו במעט, אבל הוא השפיע. כי הוא במיזה זה בפנים. זה לא שטחי, זה לא רק משוואות ונוסחאות שצריך להתמודד איתן ולפתור. בסדר, ברור, הדבר הזה מסתיר את הפנים שלך, כזה כל מה אני מנסה, כן, גרלי, לראות את פניך. כן, טוב, בוא נראה איך רבי נחמן מקדם אותנו בדבר הזה עוד צעד אחד. אומר רבי נחמן, תסתכלו את דברי שורה מספר 15, תורה א', אך מחמת שאור השכל גדול מאוד, אי אפשר לזכות אליו כי אם על ידי בחינת נון, שהוא בחינת מלכות. אתם זוכרים פעם שעבר דיברנו על בחינת החטא, כן? אומרים למצוא חן. הרי מאיפה התחילה התורה? התורה התחילה שעל ידי מציאת חן, נשיאת חן, מתקבלות התפילות. אז על העוד חן כבר דיברנו, החן רומז לחוכמה, כן? פה ממשיך רבי נחמן ואומר שהשלב הבא חסר לנו עוד נון. אומר מה זה עוד נון? מחמת שאור השכל גדול מאוד אי אפשר לזכות אליו כי אם על ידי בחינת נון, שהוא בחינת מלכות, אנחנו נסביר עוד מעט, כמו שכתוב לפני שמש ינון שמו. פירש רש"י על הפסוק הזה, מה זה? ינון שמו לשון מלכות. סתם במאמר מוסגר, אחד השמות של המשיח, מלך ישראל, מה הוא? ינון שמו, כן? כלומר, יל ולריל, נמשיך הלאה, וזה בחינת לבנה. כי הלבנה אין לה אור מעצמה, כי מה שמקבלת מהשמש, וזהו בחינת מלכות, דלת לה מגרני כלות, אלא מה שמקבלת מן החטא, שהיא בחינת חוכמה, בחינת שמש קנה, ונעשה אור הלבנה כאור החמה. מה הבנו מרבי נחמן? קנל, קנל, קנל. נכון? כמו שבנו. רבי נחמן כדרכו, הוא לא רוצה לחזור על מילים, אז הוא כותב כבר הסברנו, אמרנו, כמו שנאמר למעלה כבר, כמו שהסברנו פעם. אבל אנחנו, אתם יודעים, זה רבי נחמן, אנחנו צריכים הסברים. אבל בואו נסביר. אומר רבי נחמן, שלמעשה מה פירוש אור החוכמה גדול מאוד? מי שיכול להסביר לי? תחשבו על חוכמה כלשהי, חוכמת המדעים. האם נכון להגיד עליה שאור החוכמה הוא גדול מאוד? לפי אם נגיד שכן, מה פירוש אור החוכמה? ההיקף הכולל של המדע המסוים הזה שאני לומד הוא פשוט עצום. כן, תורת הכימיה, תורת הפיזיקה, תורת החומר, כן? זה משהו ענק. כלומר, אור השכל הוא גדול מאוד. נכון, קהל אפשר להבין. אמת? לא שומעים. או, תודה, כמו שאני לבד. כן. אז אור החוכמה הוא גדול מאוד, אבל אני מתפלא. משום שאם כוונה רבי נחמן לדבר על הכמות של החוכמה, הוא היה כותב את זה בצורה אחרת. היה אומר שחוכמת השכל היא גדולה מאוד. מה מושג אור? מה זה מושג אור פה? איפה בא לנו האור? אתם יודעים דרך אגב, שימו לב, המילה אור. תסתכלו רגע על האותיות שמרכיבות את המילה אור. אפשר לייצר מזרות אחרת, מילה אחרת. תנסו לשחק. תסתכלו רגע על המילה אור. תנו לי מילה אחרת, שהשווי המספרי שלה זהה.
ברוך אתה, אדוני, אני אומר לך, רב שהכל יהיה לדבר. אור?
כן, במקום אור מילה אחרת ששווה בדיוק 207. אור זה 207. מילה אחרת.
רז?
נכון, רז. רז מה זה? מילה נרדפת לסוד. כלומר, באור, אנחנו מדברים עליו, יש סוד. אומר רבי נחמן, אור השכל, גדול מאוד. אם אני מנסה להבין מה פירוש שכל, היא בסוד עצום. ויאמר אלוהים היא אור, כן? במילים אחרות, ויאמר הקדוש ברוך הוא מה? היא סוד. האור הזה, הקדוש ברוך הוא גונז אותו לצדיקים לעתיד לבוא. זה משהו שהוא לא יכול בשכל האדם להביא לידי הבנה מה מדובר, או אפילו איך משתמשים באור. כי זה מעבר ליכולת שלו לנתח לנתונים ולדעת ולדמוד מהם כיצד להשתמש באור. אז אם כן, היות ואור השורש, הגרעין של החוכמה שדיברנו עליה, שהיא זאת שהאות חטא של חוכמה, של המילה חן, לקחנו את האות חטא בהשאלה, כן? הרי הוא כל כך גדול, הכוונה היא פה, וצריך לומר, מציאת האות חטא הזו, בדברי רבי נחמן, מדובר על משמעות דתית. לא משמעות שכלית מדעית כזו או אחרת. לכן רבי נחמן אומר, אור, על מחמת שאור השכל גדול מאוד, כלומר המשמעות הדתית היא גדולה, היא מלאה, היא רחבה, היא מקיפה כל תחום ותחום בחיים, וזה לא משנה איזה נושא שרק תעלו על הדעת, התורה והיהדות נוגעים שם, מכוונים שם, מסבירים שם, מניחים שם. התורה נוגעת לכל היקף מכלול חיי האדם, כל דבר שאתה עושה, יש לו קשר ליסוד בתורה. זה חוכמה ענקית. אין חוכמה בעולם שמקיפה את כל כך הרבה הפרטים של חיי האדם. וחיי האדם לא רק ביחד לעצמו, אלא ביחד לחברה, ביחד לסביבה. ל"ג בעומר עבר מאוד מזמן, כן? לא מזמן. יש הלכות שלמות שנוגעות לשמירת איכות הסביבה בנוגע ל"ג בעומר. אפילו בדבר הזה. יותר מזה, התייחסות איך אני לוקח דבר ושורף אותו. זה איסור דאורייתא בל תשחית. אלא אם כן יש תועלת לבן אדם. חשבתי לעצמי, אמרתי לה שם במדורה אצלנו, עשינו מדורה עם המשפחה, אמרתי להם, אתם יודעים למה מותר לנו פה לשרוף עצים וכל זה? מישהו יכול להסביר לי מאיפה בא המנהג, המקור, שליד המדורות שעושים לכבוד רשב"י, אז מכינים מנגלים, וטפחי אדמה, איך זה יתחבר? מה הקשר זה לזה? מה, אם יש מדורה צריכים לשים מנגל? לא, לא הבנתי, מה הקשר? אנחנו מדליקים את החמץ, כן? שורפים את החמץ בערב פסח. מישהו שעשה שם את הפחי אדמה, מכין מנגל עם סטייקים בליד. מה, כל עשר לא אוטומטית מנגל. למה בלגמרון יש לנו מנגל? אנשים אוכלים. אוכלים מיד המדורה. משתמשים בגחלים שיש במדורה לעשות את הפחי אדמה. להכין סטייקים, לא יודע מה. כן, למה?
שמעתי סיפרה שאומרת שכל המדורה זה בשביל לזכור את ה... כמו מרד בר כוכבא. אז החיילים היו עושים מדורה ועושים מנגל ועושים...
אוקיי, כלומר?
אני חשבתי, נראה לי זה כאילו ל"ג בעומר, ביום של ל"ג בעומר נראה לי נגמר מגפה או משהו כזה.
כן, הסיפור, כן, אבל למה אוכלים?
קצת שמח.
אוקיי. אז אני חשבתי, אמרתי, נראה לי, כשהדבר הזה נכנס גם מתוך זה, שהיהודים יש להם לב חם. הם יודעים להבחין מה בסדר, מה לא בסדר. סתם לשרוף, זה אסור. כל דבר שמביא תועלת למישהו, אסור לך להרוס אותו. זה איסור דאורייתא, שבל תשחית, לפחות תראה מה פוסקים. אם כן, מה עושים? זה לא סתם, יש תועלת. אני שורף כדי לגחלים, כדי שאני אעשה סטייקים, אז זה מותר. כלומר, זה תועלת מותר, אז הנה יש תועלת. לא רק צד התועלת הרוחנית, כדי לדון למחלוקת. אבל תועלת ממשית, אני אוכל, שותה, חם לי, כן, אז יש תועלת, תועלת יהיה מותר. כשאני מדבר על החוכמה, מצד החוכמה, באור החוכמה, צריך להבין מה השורש שלה. אומר רבי נחמן, השורש שלה לתועלת של האדם, ולכן יש בה משמעות דתית. אין לה משמעות אחרת. אם אני מנתק את המשמעות הדתית מהחוכמה, אז היא סתם מאבדת את המשמעות שלה. היא לא אמיתית. היא ידענית אולי. אבל היא מאבדת את הכוח הפנימי המהותי שלה. לכן הוא אומר, זה בחינת נון. המושג הזה שבחינת נון, אני צריך להסביר. תראו, בשפה העברית אנחנו מכירים שני הופעות של האות נון. נכון? יש נון רגילה ונון סופית. הנון הרגילה מה היא? היא כפופה. נכון? יש למעלה כזה כפיפות, נכון? קו ועוד פעם כופף. בסדר? ויש את הנון הסופית, שהיא מתחילה בכיפוף, אבל היא יורדת ארוכה ארוכה, כן? מה ההבדל ביניהם? מבחינה מספרית הם אותו דבר, זה 50, זה 50, נכון? אבל איפה יש שינוי? יש שינוי בצורה הגרפית, איך שאני מצייר אותה, נכון? איך שאני כותב. מה הסיבה שזה אני מצייר כך וזה אני מצייר כך? תגידי טוב, זה בתוך מילה, זה בסוף מילה, בסדר. אבל אנחנו מחפשים הרי את אור החוכמה, אנחנו מחפשים את העומק של הדבר, כן? כשאני רואה דבר שהוא מקופף, כן, מה זה אומר לי?
יש לו סוף.
אוקיי, עוד?
מישהו כיפף אותו?
משהו שם, מה קורה לו?
לא שלם, מסובס.
הוא לא ישר, הוא לא זורם. אין זרימה. כלומר, יש זרימה בלחץ. בסדר? נכון? לעומת זאת שאני רואה משהו שהוא מתחיל בכיוון כבר להמשיך, ממשיך ישר, 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 מה אני אומר? שהזרימה אצלו היא הרבה יותר שוטפת, היא הרבה יותר קלה, היא הרבה יותר מושכת למטה. כן? כשאני מכופף משהו, אז אני מצמצם את מה שיש בתוכו. אני קובע לו כיוון מסוים ולא אחר. כשאני מושך משהו למטה, אז כל מה שיורד למטה, יורד, 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 לא מגביל אותו. כלומר, הבחינה הזו של נון, כן? שיש בה שתי בחינות, אחת כפופה ואחת ישרה. הכפופה מראה על מה? על צמצום, על קושי, כן? על כפיפות, אני מכופף אותך. לעומת זאת, כאשר אני מדבר על נון שהיא ישרה, זאת אומרת שאני נותן לך פה זרימה חופשית ולא שום עיכוב, אין שום דבר שמעכב, שום דבר שמונע, שום דבר שמצמצם. אומר רבי נחמן, כאשר אני מבין שהחוכמה, שאני מדבר עליה, כמובנה היא לבעלת משמעות דתית, כלומר, בקשר שלי אל הקדוש ברוך הוא, באותו רגע אני מגיע לבחינה הזו שנקראת נון. אבל איזה נון? ארוכה. כלומר, אני יוצא מהכפיפות, מהצמצום, אל השפע יורד בלי עיכוב, בלי מניעה, פשוט זורם. זה מתחיל בכיפוף, האדם הוא ממניעות, אבל זה מתיישר ויורד למטה, ישיר, ארוך, ארוך, ככה גם מופיע בתורת הקבלה בכמה וכמה ספרים, כאשר מדברים על האותיות עצמן. מה בא לבטא, לרמז, לסמן כל אות ואות. אז אם סתם יש לדוגמה, אנחנו אומרים שהאות א' מספרה 1, נכון? אבל בעצם, כשאני מסתכל על הצורה הגרפית שלה, אז אני רואה שהיא מורכבת משתי אותיות ועוד אות.
26.
שתי יהודים, זה למעלה ולמטה, שזה 20, נכון? והקו של דבר, זה 6, זה 26, שם הוויה. כלומר, יש גם מובן שהוא לא רק בחזות הפשוטה השטחית, אלא יש משהו שהוא עמוק. זה מה שאומר רבי נחמן, זה אור החוכמה. כלומר, הוא גדול מאוד, יש עומק פנימי גדול מאוד בתוך האותיות. ולזה יש משמעות דתית בלבד. אחרת, סתם, אין שום משמעות. זה ציור גרפי. לכן, זה בחינה של נון. מה פירוש בחינה של נון? רש"י, מביא את רש"י, אומר, בבני שמש ינון שמו. עכשיו בוא נל רגע, כולנו מכירים את המציאות עובדתית, חיים של יום יום. יש שמש ויש ירח, לבנה בסוגריים, או לבנה וירח בסוגריים, נכון? כולם יודעים. רש"י למעשה מפרש שהשמש זורחת, על מי זה? על שלמה, כן? ינון שמו, זה הכוונה על שלמה המלך הפסוק מדבר, אבל למעשה זה כמו זריחה, כן? ינון שמו יזרח. ינון מורכב מנון ונון, נון כפופה ונון ישרה, כן? לכן רבי נחמן לוקח דווקא את המילה הזו שמרמזת על שמש, על אור, מקור אור שמחיה את הכל. ושלמה אנחנו יודעים, היה חכם מכל האדם. כלומר, מהות החוכמה, אור השכל הגדול היה לשלמה. אבל הוא ידע להתבונן בו באיזה בחינה של נון. מה זו הבחינה הזו של נון? אומר רבי נחמן, למעשה ההכרה במלכותו של שלמה קודמת להשגת החוכמה. טוב, מה זה קשור? מה זה עניין שלנו? אתם זוכרים, למדנו את זה. למדנו את ספר מלכים. כאשר הקדוש ברוך הוא בא בחלום אל שלמה ושואל אותו, מה היית רוצה? מה אתה היית רוצה? אתה עכשיו מלך ישראל, ילד. מה אתה רוצה? מה ביקש שלמה? לשפוט צדק, חוכמה. אמר לו, זה מה שאתה רוצה. לשפוט את העם בצדק. יהיה לך גם וגם וגם וגם. כלומר, תקבל הכל. מה זה הכל הזה? הכל הזה זו בחינה של נון. מה פירוש לקבל הכל? למי אני יכול לתת? למי אני יכול לתת משהו?
מי ששזורם?
למי שאין. כלומר, אם אני נותן למישהו משהו שיש לו, מה התועלת עשיתי? יש לו. מי שאין לו ואני נותן לו, אני באמת עשיתי למישהו משהו. יש לו תועלת בזה שנתתי לו. לכן שלמה המלך הוא מבקש רק את זה, הוא לא קח הכל. לכן נקרא שמו ינון, כן? שאין לו משלו כלום, כלום. כלומר, מלכות, כן? זה ספירה, מידה, שהוא מלכותו, ספירה וכל מה שעלה שם בא, כאילו הגילוי לבני האדם, שמציאות השם בעולם, אז הוא המלך, ועוד הוא המלך, אז שם המלכות באה לידי גילוי, לכן נקרא מלכות, מלך, כן? ומידת המלכות, כך מוסבר בספרים של הפנימיות, אין לה משלה שום דבר, כלום. היא כלי כיוון שמקבלת את הכל מלמעלה. היא האוגרת בתוכה. וממנה כבר כל אחד בא לקחת לפי מה שמגיע לו או צריכים לתת לו. כן? זאת אומרת שזה משווה אותו למידת המלכות, מידת האין כלום. לכן הרבי נחמן לוקח דוגמה ממציאות החיים, שמש ו... לבנה. אנחנו בידוע, דבר ברור מאליו, היום מוכח ודאי, שללבנה אין אור משלה. הלבנה משמשת כראי, כמראה. השמש מאירה עליה, והיא מקבלת את הקרנים של השמש ומניחה על ידי רפלקס. כלומר, אם אני עכשיו אכשיך את השמש, איך יהיה הירח? כה, ולא אור. זאת אומרת, אנחנו גם רואים את זה כשיש מה? ליקוי חמה, ליקוי לבנה. כדור נכנס, אופ, יש חושך. החלק הזה הוא חשוך, אין אור. כלומר, אם היה אור, תמיד היה אור. בין אם אני מסתיר, בין אם לא, הייתי מקבל, הייתי רואה אור. כן? שיש ליקוי חמה, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים קטן, כן? אבל השם ממשיכה להעיר. כשיש ליקוי ירח מלא, מה אנחנו רואים? אין ירח. אין. כלומר, אין לו אור משלו. ברגע שיש משהו שמסתיר, זהו. הוא לא מאיר. זאת אומרת, אומר רבי נחמן, שהחוכמה היא בעלת משמעות דתית כל כך, כיוון שהחוכמה יש לה מגמה. החוכמה שאנחנו מדברים עליה, חוכמת הדבקות בשם, אומר רבי נחמן, היא למעשה הכוונה. מטרתה להדריך את האדם לבקש קרבת אלוהים. וזה אף אחד לא זוכר, אף אחד לא יהיה לו את זה. אלא אם כן, מה הוא תעשה? הוא יהיה בחינה של כלום! אין לו מי שלא כלום. אז מה הוא צריך לעשות? להאמין. להאמין בשם. צריך אמונה. כלומר, בלי שיהיה לך אמונה, לא תגיע באמת לצד הנפש הפנימית כמו שהגדרנו. לא יהיה לך באמת רצון רגשי להיות קרוב לקדוש ברוך הוא. אז ממילא גם לא תגיע לחוכמה הזאת, של להכיר את הקדוש ברוך הוא דרך השכל, כמו אברהם אבינו. שהתבונן, בחכה, ובסופו של דבר, אלא, נכון, הבין, הופ. אבל מאיפה בא לו החשק לחקור? מה פתאום לחקור? אין לי מה לחקור. זה משהו מהנפש, משהו פנימי. הוא אומר לך, בוא אלא, קרבת אלוהים לי טוב, הוא מחפש, הוא שואל, אולי זה זהו, את השם של הירח, אולי לילה, אולי היום, אולי את האבנים, אולי את המים. הוא מחפש קרבה לאלוקות. אבל זה בא מהנפש, עוד אין שכל, הוא לא יודע כלום. אבל הוא מחפש. ואז כשהוא מחפש, אין לנו יכולים, מי שמחפש מוצא, כן? מי שלא מחפש לא מוצא. בסדר? זה כמו שאנחנו אומרים, יגעת ומצאת טעמים. סיפור, תגמרה, מסכת, מנחות. מנחות? חושבה לי מנחות. דף, וואו, עכשיו אני לוקח סיכום. דף זי. עמוד א' ב' כבר כאן אני אעצור, נראה לי ב' אבל לא בטוח. יש שם סיפור מעניין מאוד, תמיד ברב. רגע, זה מנחות. אחד מנחות, כן. הגמרא מדברת שם סיפור מעניין מאוד. מעשה ברב ותלמיד. רב שקראו לו אבימי, תלמיד מוכר, רב חיסדא. שמעתם על השמות הללו? חלק מהם, תתחדשו על החדשים. אבימי היה רבו של רב חיסדא. איך יודעים את זה? כי פעם אחת אמר רב חיסדא, אם אתם הייתם יודעים כמה אני קיבלתי ממנו, כמו אני חטפתי ממנו על דברים שהוא אישר אותו. זה יכול לעשות רק רב לתלמיד. יום אחד ראו את אבימי הולך ברגל, הולך, אמרו לאן רבינו הולך? אני הולך לבית המדרש של רב חיסדא. למה? אני הולך ללמוד שם מסכת חגיגה, אני חושב להם. חגיגה או מנחות. אמרו לו, הרב, כבודו, יישב בבית, נשלח שליח לתלמיד. נגיד הרב קורא לך, הוא ירוץ, מה זה? אתה רבו. אמר להם, אני הולך. הלך הגיע לבית המדרש של תלמידו. ישב לפני תלמידו ולמד את המסכת. פילה פלאו. אמרו לו, רבן. אמר לו, מה נעשה? שכחתי אותך. לא זוכר אותך. באתי ללמוד. אמרו לו, אז מה? הייתי בא אצלך. הייתי מלמד אותך. מה, אתה בא אצלי? אמר לו, כן. כי רק ככה התקיים, יגעת ומצאת טעמים. אני בא לפה, באתי ברגל, באתי לכאן בכוונה כדי ליגע את עצמי, להכין את עצמי. שנזכור אותם, לא תברח לי עוד פעם. כלומר, דברים שאתה כאילו קונה אותם ולא מתאמץ עליהם, הם בורחים, הם לא נשארים. אבימי עושה מהלך לא פשוט. אבל מבחינתו זה הכי נורמלי, שאני תיאגע. כדי לזכות שיהיה לך דבר, אתה צריך להתיאגע עליו. אומר רבי נחמן, אתה צריך שלא יהיה לך כלום, תבין. אתה רוצה להיות קשור לחוכמה האלוקית, אתה רוצה להיות קשור לקדוש ברוך הוא. אתה חייב להיות כמו כלי שמקבל, ולא כלי שמחזיק מעצמו. אתה צריך בתור כלי שהוא, כמו הירח, מקבל, אין לה מגרמי כלום. תחזק את האמונה שלך, תהיה מאמין, תהיה מאמין בשם, אבל באמת, בצד הנפש, שהנפש תהיה רגישה. כל דבר שבקדושה אתה, איך אומרים, הנשמה שלך רוצה לצאת לשם, כן? תקראו שאתה רואה איזה משהו כזה, שאתה מאוד רואה, אתה כבר סופר ימים, תקל, מחפש, כן? ככה צריך להיות בהרגשה מול הקדוש ברוך הוא. אז אתה מגיע לחוכמה, אתה מגיע לאור החוכמה האמיתי, הפנימיות של החוכמה. ולא רק לידיעה, אתה יודע, סוגיה, אתה יודע, נתח, אתה יודע, יופי, לפרק, עוקר הרים תוך ענם זה בזה. אבל אם אין בפנים, זה בא מתוך האני שלך, מתוך ההרגשה שלך, בלי אמונה בקדוש ברוך הוא, אז זאת אומרת, אתה חכם, אין לך את אור החוכמה. כלומר, יש חוכמה חסרה, אין לך את הגרעין האמיתי של חוכמת השם, אין לך קשר באמת לקדוש ברוך הוא. אתה כדר שכלי בלבד, שכל זה לא מגיע אותך לקדוש ברוך הוא. צריך נפש, צריך רגש, ולא רק שכל. לכן ממשיך הרב ואומר, ודלת למי גרמי כלום, אין לו לעצמה שום דבר. זה לא ביטול. יש הבדל בין זה לבין ביטול. ביטול זה בכלל מדרגה עוד יותר עמוקה. אבל פה נגיד, שמע, מה שיש לי, באמת, באמת, זה לא משהו. כל הידיעות שלי, כל החכמות שלי, כל היכולות שלי, זה לא כזה, אין לי באמת, באמת שום דבר. אין. ידוע מה שחזר אומרים, שכל מה שעתיד תמיד לחדש, תמיד ותיק לחדש, כבר נאמר למשה מסיני. איזה חידוש? זה חידוש זה? זה עתיק. אתה חושב שזה חידוש. וכמו שפה מי שאל אותי, לא? כן. כתבתי איזה משהו, אז כבר הזכרתי את זה באחד השיעורים. כתבתי איזה ברכה לשבת, ועלה לי איזה רעיון בראש, כתבתי, שאל אותי, מי חידוש? וואו, איזה שמי החידוש? כתבתי שאני חדש בטרוע, כל מה זה בראשית. זה, משה רבינו כבר ידע על זה. אז אני רואה את זה חידוש, כי מבחינתי זה משהו חדש. זה לא שמעתי עד כה, אבל באמת, למי גרמי כלום. זה לא שלי. כאשר האדם מבין שמה שיש לו זה לא משלו, זה לא בא מכוחו, זה לא בא מעצמו, אלא מצד זה שהוא דובר בשם והכל ממנו, אז הוא מחובר לאור השכל. הוא מחובר באמת לאור החוכמה, לגרעין של החוכמה, ליסוד של החוכמה. ולצד החיצוני שלו. לא לכלים השכליים בלבד שלו. יש פה בפנים מה? נו, מה יש לו? צינור, שפע ארוך, לא נגמר. עכשיו ניקח את האות הראשונה שלמדנו עליה, שהיא עוד חטא של חוכמה, ועוד נון של המלכות, אין לה משלה כלום, מה יצא לנו אותו עוד מילה חדשה? חטא ונון. חטא, הנה. מצאנו את זה. כלומר, אתם זוכים בחטא חנו? כל התפילות והבקשות, כן, יכולות להתקבל רק אם יש חטא. כלומר, יש אור החוכמה, ויש את הנון, יש את הדבקות בנפש שמתחיל במילה, באות נון, הנפש. יש את הרצון לדבק בשם מתוך אמונה גדולה, מתוך הכרה שאתה בעצמך, לעצמך, באמת אין לך מה להציע, בוא נגיד ככה. הפסטה שלך לא משהו. בסדר? עכשיו, לכן אומר רבי נחמן שזה מתוך זה שהאדם מסתכל בהשקפה במשקפת הנכונה. ומבין שאור החוכמה יכול לבוא לידי ביטוי רק כאשר האדם מקבל השקפה דתית, לא השקפה של האוניברסיטה ולא השקפה מדעית חוקרת. זה בא מתוך השקפה דתית עמוקה להכיר מי שאמר, הוא היה העולם. תחבר אל החוכמה האלוקית. זה, ומצד שני, אדם צריך שיהיה לו ענווה. אדם שיהיה במדרגה של ענווה, של מוכנות לשמוע, מוכנות לקבל. לא משנה מה, אבל כל מה שהקדוש ברוך הוא ישפיע עליך, אתה רוצה לקבל. זו הענווה. זה מידת האמירה הזו של אין לי מי שלי כלום. זה מחייב כדי באמת להיות מחובר לחוכמה האלוקית, כי אם לא, אני מחובר לחוכמה האנושית. כלל שכל, אני מביא ככה, אני מביא ככה, אני ככה, החכמתי, למדתי, עשיתי חשיבה כזו, חשיבה אחרת, פירקתי, הרכבתי. זה אנושי. אין פה חוכמת אלוקים מכוח הדבר. אור השם לא בא לידי ביטוי שם. כי האדם חסם, האדם לא נתן לו מקום. האדם לא מספיק ענב כדי להודות שכל חוכמתך, כל עניינך, כל... זה באמת כעין וכאפס. מול החוכמה האמיתית, החוכמה האלוקית האמיתית. קראתי סיפור השבת. לא זוכר איפה זה היה, על אחד מחכמי ישראל, מהגוש הליטאי, שבא, ראה בחורים, ישבו בישיבה, הוא נכנס לבית מדרש, הוא ראה בחורים ככה, מקומתי מצח, ככה, וחושבים קשה על זה. אז תשאל אותם, מה אתם עוסקים? מה כל כך, אתם באמת רואים שאתם תורכים ולא מצליחים? אמרו לו, כן, יש לנו סוגיה, אנחנו נסים להבין אותה, היא קשה, אבל טוב, תגידו לי, מה הקושייה? אמרו לו את הקושייה, והוא מיד, על המקום, טטה, התחיל, איך אומרים, ברוך השם. התחיל להסביר לה את הקושייה, פרק, ערכי, מה אומרים, מתן תורה חדש. כל פעם הוא מדבר מפי. כולם היו בהלם. כבר לאט לאט התקשו לעקוב, איך הוא מפרק את הקושייה הזו לכלום, ומרכיב אותה, ומראה להם שהקושייה השתדרה, יש תסבר הכל. כולם עמדו פעורי פה, גדלו בתורה עצומה. טוב, יש כוח וחזרו, אתה יודע, ראו אותו אחרי כמה דקות חוזר, עם פנים עצומות, אמרו לרבן מה קרה, אומר, עשיתי טעות. לא, אני טעיתי. טוב, תראו, עוד איזה שעתיים, כן, תבואו עוד פעם, אני רוצה להסביר לכם. הייתה לי טעות. טוב, בשבוחים, הוא הלך, חצי לישר, למה אני תיאגיע? חזר אחרי שעתיים, אמר להם את ההסבר שהוא אמר מקודם, בדיוק אותו דבר, מילה במילה. אמרו לו רבנו, מה? הבנתי שמקודם זה לא הייתה חוכמה אמיתית, כי לא התייגעתי על זה, לא עמלתי בזה, זה בא ממני כזה אוטומטי, זה לא החוכמה האמיתית. עכשיו ישבתי בצד, עברתי על הסוגיה, התייגעתי, חקרתי, בדקתי, אמרתי, לא יכול להיות, זה מדעתי, זה לא יכול להיות. עכשיו זה מיקוד, עכשיו זה בסדר. ביטלתי את העני שלי. זה כבר לא שלי. זה קודש הבריחו. זה ממשה רבנו, זה לא שלי. אין לי מה להיפעל מזה. עכשיו זה בסדר. כלומר, כאשר האדם מבין שהוא צריך להיות ענב כשהוא רוצה לדבר בקדוש ברוך הוא, רוצה לאמור לתורת השם, רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, הוא לא יכול בלי להיות במידת הענבה, הוא לא יכול. כי כל מה שהוא יקנה בצורה כזו, שהוא לא ענב, הוא לא בחינת מון, כן, שהוא כפוף, כן, אלא הוא מחזיק בחטא לגמרי, אני החכם, אני הכל, אין לו חוכמה ואין לו שום דבר. ידיעה כן, לא אמרנו שם. אבל החוכמה האמיתית, אור החוכמה אין לו. יש לו את החלק העליון, הרובד העליון כזה מלמעלה, אבל את עומק הדברים הוא לא יכול לקבל. כי זה סותר, לא נותן. אם כן, אנחנו צריכים להבין שעל מנת נדבק בשם, אנחנו רואים שרבי נחמן לוקח אותנו למסע בעקבות האותיות. מסע בעקבות המילים, וזה דרכו של רבי נחמן באופן כללי. זה לעיין, להעמיק בדברים, ולא רק לראות אותם באופן השטחי. אז אם כן, עכשיו נחזור על הדברים ונכניס את ההסבר תוך כדי ונסיים את השיעור הזה. המחמת שאור השכל גדול מאוד. כלומר, הידיעה הזו של השכל, חוכמה אלוקית שבדברים, כמו שאמר רבי נחמן בתחילת התורה. צריך כל איש ישראלי, שורה מספר 8 אצלכם, להסתכל בהשכל של כל דבר ולקשר עצמו אל החוכמה והשכל שיש בכל דבר כדי שאין לו השכל. כלומר, אדם צריך להיות קשור לחוכמה הפנימית של הדברים, ולא רק לידיעת הכללים והנוסחאות, והחוכמה הפנימית של הדברים, היא איננה יכולה לבוא, כי אם על ידי בחינת נון, שהיא בחינת מלכות. כלומר, מצד אחד זה כפיפות, כן, נון, כפופה, מצד שני, זו מלכות, כי שם מתגלה מלכותו יתברך. וזה מה שמזכיר לנו מאמר חז"ל. כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא, מי יודע להשלים?
אנבטנותו.
אנבטנותו. ככל שהדבר גדול יותר, שם אתה מגלה פתאום את הענבה של הקודש ברוך הוא, כאילו הוא מקטין את עצמו. כל שכן אנחנו, כשאנחנו רוצים לדבק בחוכמה האלוקית, אנחנו חייבים להיות ענבים, והחוכמה האלוקית בדברי רבי נחמן זה לא רק תורת הנסתר, זה גם רש"י על חומש פלוני. שבת נקרא ספר במדבר, מתחיל, כן? וידבר השם למשה במדבר סיני, כדי להבין את המשמעות הפנימית של החוכמה האלוקית במילים הללו, צריך שיהיה האדם ענב. בלי זה הוא לא יבין את עומק החוכמה. הוא לא יבין. ממילא, אומר רבי נחמן, וזה שנאמר, לפני שמש היא יום שמו. כלומר, לפני השמש, השמש מסמל את זה את החוכמה, כי היא מאירה, כן? כמו החוכמה שמאירה את הדברים, גינון שמו. צריך את הנון, צריך את הכפיפות, צריך את המלכות. ואני המלך על עצמו, שישלוט על, על ההרגלים שלו, על העמידות שלו, שהיא ענב. אחרי משיך רבי נרבה, וזה בחידת לבנה. עכשיו זה ברור. כי הלבנה אין לה אור מעצמה, כי היא מה שמקבלת מהשמש. כלומר, אדם צריך את כל החוכמה הגדולה שיש לו, גם שיש לו להבין, שכל מה שיש לו זה לא באמת מי שלו. זה בזכות שאלו שאלה נשמעה, שבאמר פה עזר עובר נתן לו. כי בלי זה, תעמוד, 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 לא תבין כלום, 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 ובסופו של דבר תישאר תרנגול. או קוף. לא במבינה אישיותי, כן? אתה בן אדם, אבל אתה לא מבין כלום. הרבה מיושבי בתי המדרש, במיוחד בתחילת דרכם בבתי המדרש, מתקשים. מתקשים מאוד להבין את השפה, את הסגנון, וחלקם נשברים. למה נשברים? אומרים, שמע, אני עובד כל היום, אני עובד 6-8 שעות, אני לא מצליח להבין כלום. שבוע, שבועיים, שלוש, ארבע, אומרים ידיים. בוודאי שהוא לא מצליח להבין כלום. כי מה הוא רוצה? להבין בכוחות עצמו. אין לו אמונה בשם כמו שצריך. תאמין שהקדוש ברוך הוא יעזור לך אם אתה תבין, תתחבר אליו. תתחבר לקדוש ברוך הוא בלימוד. הוא הנותן כוח, הוא הנותן שכל. השם הוא בכל החוכמה, הוא בכל הבינה, הוא בכל הכל. אז אם אתה מתחבר לאמונה הזו, אתה הקלט, יאיר לך הקדוש ברוך הוא מתוך הכתב, מתוך הדברים. זה אור השכל. כלומר, החלק הפנימי שלו. לכן, המשיך המלך ואומר, זה בחינת שמש, ונעשה אור הלבנה, כאור החמה. במצב הזה, פתאום הלבנה, שאין לה משאלה כלום, היא מקבלת פתאום אור כזה גדול מהשמש, ואז היא רואה, כביכול, היא הגיעה השפע הערכי. אז זה מצריך גם ענווה, ומצריך גם דבקות מצד הנפש, אכן להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, ולהיות מחובר אל החוכמה האלוקית. זה להם. כל טוב.